רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית הראשונה בסדרה חדשה, בין סדר וכאוס. שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארות. טכנאי השידור הוא דימה קרנצוב ואני אפרת בזרקון שחר. בשיחות הקרובות אנחנו נבחן את המתח, או שמה יש לומר את הקשר שבין כאוס לסדר. האם העולם שבו אנחנו חיים הוא תוצר של תנודות אקראיות, או שאולי הוא נבנה באמצעות יד מכוונת? האם התהליכים בעולם הזה הם מחזוריים ובלתי נמנעים, או שאולי הכיוון הוא דווקא של צמיחה ושיפור אינסופי? בסדרה הזאת אנחנו נפגוש גישות פילוסופיות שונות מן העת העתיקה והקרובה, ונראה כיצד הן השפיעו על החשיבה המדעית וגם אולי הושפעו על ידה.
שלום אפרת, שלום למאזינות ולמאזינים, והבה נתחיל.
אז אנחנו בעצם, זה נראה שמאוד ברור על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על סדר. האם זה באמת כך?
ראשית כל, המושג של סדר בצורה כללית זה נורא פתוח, כי כל אחד יש לו בראש מושג אחר של סדר. את מסתכלת על ציור של ג'קסון פולק, זה שמשפריץ משפופרות את הצבע על הבד, אז מישהו אחד יכול להגיד, כל קטם שם בדיוק במקום, ורואים כמה זה מחושב ומכוון, זה נורא מסודר, בא מישהו אחר ואומר,
מה זה הקשקוש הזה?
בדיוק, נשפחו צבעים על הדף. זאת אומרת, זה כאוס מוחלט. כך שהמילה סדר, בהרבה מקרים, זה עניין של הגדרה, של רגישות, של אם את רואה בזה סדר, אז כנראה שיש בזה סדר. ולכן אנחנו נתחיל דווקא ממקום שהוא יותר מדויק, וזו ההגדרה המדעית, הפיזיקלית לסדר. וההגדרה הפיזיקלית, שיש לה גם נוסחה מתמטית די ברורה, פחות או יותר אומרת שסדר זה כשיש איזו הבחנה בין דברים, ולכל דבר יש את המקום שלו. מה זאת אומרת? למשל, אם יש לי מיכל של גז, וכל המולקולות נמצאות בצד ימין, וכלום בצד שמאל, אז זה מצב מסודר. כן? אם יש לנו כמה גופים, ואחד מהם חם, והוא בצד אחד, והשני הוא קר בצד שני, זה מצב מסודר. מה זה כאוס? מה זה אי סדר? זה כשהכל אחיד, כשהכל מעורבב. כן? כפית חלב בצד אחד, וכוס קפה בצד שני, זה סדר. את מערבבת אותם, אז זה הופך להיות כאוס, כלומר תוהו ובוהו, והפיזיקה מתעסקת כבר כ-150 שנה בדיוק בשאלות האלה של סדר, כאוס, איך כל אחד מתחיל ולאן הם מגיעים. אנחנו גם נדבר על סדר במובן הזה של סדר בעולם, זאת אומרת, הסדר של המכונה, של התפיסה המכנית, כאילו הפיזיקה של המאה ה-17, הפיזיקה של ניוטון, גלילאו, כן, דקארט, היא הפיזיקה שמוצאת איזשהו סדר בעולם, נראה לך כאילו הכל מתרחש בבלגן, לא, מתחת לזה יש איזשהם נוסחאות מדויקות, וגם דברים שהם לכאורה, את לא יודעת מה יקרה איתם, כן? זאת אומרת, דברים שעפים באוויר, איפה הם יפלו, כוכבים בשמיים, כן? שאם את, לפני שאת יודעת אסטרונומיה, זה נראה לך הם זזים אחורה וקדימה, לא, יש שם סדר, יש שם נוסחה, את יכולה למצוא אותה. אז אלה יהיו המושגים של סדר שיככבו אצלנו, ומהם אפשר לצאת כמה להמון מקומות.
וההגדרה הזאת של סדר אפשר להכיל אותה גם על דברים שבטבע? זאת אומרת, אם אני רואה יער, אני יכולה להגיד הוא מסודר כי עץ נמצא במקום של עץ ושיח במקום של שיח?
זה יותר מזה. זה גם זה שהעצים יכולים להיות במקום אחד, ופתאום הם מוצאים על עצם איזה דרך לעשות מרווחים נכונים ביניהם, כי אם יצופים מדי אז הם ימותו ויחנקו אחד את השני ויהיו חוקים, אז לא יכול לעבור אבקנים ביניהם או דברים כאלה, אבל יותר מזה, אם את לוקחת את הגוף האנושי או גוף חי כלשהו, בסך הכל יש לך פה כך וכך פחמן, מימן, חמצן וקצת מתכות, כספית, כן, עופרת, כל מיני כימיקלים רעילים שאנחנו צורכים, בסדר, תשפחי את הכל לחבית, תערבבי, אין לך כלום.
לא יוצא בלגן. מזה בן אדם.
אבל כשזה מסודר בצורות מאוד ברורות, זאת אומרת, תבניות מולקולריות ותאים ו קרומים של תאים, והמולקולה הזאת נמצאת רק בפנים, והמולקולה היא נמצאת רק בחוץ, ולכל מולקולה כזאת יש איזשהו מבנה מרחבי שהוא מוכתב מראש, זה מבנה מאוד מסודר. אז החיים הם בעצם מערכת שבה חומר נמצא במצב של ארגון וסדר מאוד גבוה. אבל יש עוד מושג שבשנים האחרונות הוא מאוד חשוב, וזה מושג המידע. מידע זה גם כן סוג של סדר. מה זאת אומרת? אם אני לוקח דף נייר, ועליו יש דיו שמרוחה בכל מיני צורות מבולגנות ואקראיות, אין פה שום מידע. לעומת זאת, אם הדיו מסודרת באותיות, בצורות מסוימות, ובמקומות אחרים יש רווח לבן, פתאום הדף הזה יכול להיות מידע, יכול להיות מידע מאוד משמעותי. אותו דבר, אם אני שומר את זה בזה שיש מגנטים קטנים על דיסק מגנטי, שהם לא כולם בירבוביה לכל הכיוונים, אלא פה זה למעלה, פה זה למטה, פה זה למעלה, פה זה למטה, וזה 0-1, 0-1, זה כל מיני תבניות שמכילות ביניהם מידע, ויש לי מכשיר שיודע לקרוא את זה, אז האי-אחידות הזאת היא המידע. ואם אני אבוא וערבב את המגנטים האלו, אני אמרח את הדיו בצורה אקראית,
אז אולי יהיה לי ציור של ג'קסון פולק, אבל
המידע ייעלם.
אז אחד הדברים שעולים מתוך המושגים הללו שהם מדעיים לכאורה, ואני אומרת לכאורה בגלל שזה בהחלט מעורר את השאלה הפילוסופית, אז מי סידר את זה? כשאנחנו מדברים על הדיו שרשומה על הדף, אז אולי אתה סידרת את זה ככה, אולי אני סידרתי את זה ככה, אבל מי סידר את גוף האדם, מי סידר את היער, מי סידר את כוס הקפה והחלב?
כמובן, כשאת שואלת את השאלה אותי, זה לא רק שאלה מדעית, כי זאת שאלה שדתיים ישאלו אותך, נכון? זאת אומרת, אנחנו פה באיזשהם תבניות שאנחנו גם נראה בהמשך, בסופו של דבר מושגים יסודיים מלווים את האנושות מזה אלפי שנים, וגם התפתחויות פילוסופיות, גם התפתחויות מדעיות, בעצם הן וריאציות על רעיונות פילוסופיים או על תבניות מחשבה, אם אתה רוצה, שהן די מוקדמות, ומה שאנחנו עושים, התפתחות מדעית, רעיון פילוסופי חדש, אז זה אומר שפתאום אנחנו עוברים מאיזו תבנית אחת לתבנית אחרת, אבל שתיהם היו ואת שתיהם תוכלו למצוא, בדרך כלל אם תלכי אחורה ליוון העתיקה, אבל לפעמים גם מקומות אחרים. וכאן את יכולה להגיד, יש לנו פה באמת כמה דברים. ראשית כל, יש איזשהו מיתוס בריאה שמלווה אותנו, וזה העולם מתחיל בתוהו ובוהו, בכאוס, ומתישהו עובר למושג של סדר, לא יודע כמה את חושבת שיש היום סדר בעולם, אבל הרבה יותר
יחסי.
מסודר, בדיוק, הכל הרבה יותר, הרבה יותר מאשר במצב הלא מובחן של ההתחלה, ואת יכולה לדבר על זה במונחים של הבריאה היוונית למשל, שמתחיל ב, הם ממציאים את העניין הזה של חאוס, כן? זה התוהו ובוהו היווני, הכל בלגן, הכל, כן? זה גם כזה מין משהו שהוא אפל, מימי, נשי, כן? אז את יכולה לחשוב, זה מין אולי, זה זיכרונות נורא קדומים מהרחם, עוד לפני שהיינו מולקולות מאורגנות, שרק התחלנו להתארגן, היינו פעם כאוס כזה בתוך איזה מולקולות, ומתישהו עולה מזה הקוסמוס, שזה העולם מסודר, של האלים היוונים, כן, יש סדר, יש אבי האלים, יש אלים כאלה, יש אלים כאלה, זה נשוא עם זאת, כן.
יש היררכיה.
יש היררכיה, יש מקומות מובחנים, שהם מקומות פולחן, יש אדמה, יש מים. אז זה הסדר, ויש לך דבר דומה כמובן ביהדות. מתחיל, הארץ הייתה טוב עבור, חושך על פני תהום, בלגן גדול, לא רואים כלום, כן. ואז אלוהים בורא את העולם, ומה הוא עושה כשהוא בורא את העולם? דבר ראשון, הוא עושה הפרדות. זה יום, זה לילה, זה אור, זה חושך, זה מים מעל הרקיע, זה המים מתחת לרקיע. זאת אומרת, הסדר הוא כבר כאן, כמו בהגדרה הפיזיקלית, הפרדה, כל דבר במקום, זה יבשה, זה ים. אז בשני המקרים אנחנו יכולים לראות איזשהו מיתוס של בריאה, שבו יש סדר שנוצר מתוך כאוס. אבל יש הבדל מאוד גדול בין המיתוס היווני למיתוס העברי. במיתוס העברי שאותו אנחנו מכירים, הסדר קיים לפני העולם. כלומר, אלוהים יש לו איזה תוכנית. אין? בקבלה מדברים על זה שיש לו תבנית של 10 ספירות ועולמות, והכל כבר נמצא שם. ואז התוכנית הזאת, הוא מממש אותה בתוך העולם. זאת אומרת, הסדר בעולם מוכתב לו מבחוץ.
בעצם כמו שמגיע אדם לגוש חמר או פלסטלינה, ויש לו איזשהו כאוס, והוא מתכנן משהו ויוצר אותו?
כן, את יכולה להגיד, אפילו למשל, כמו שארכיטקט יש לו תוכנית של הבניין לפני שיש בניין, לפני שמניחים לבנה, או מה שיהיה לנו מאוד חשוב כשנדבר על הסדר המכני, שעון, כן? צריך לתכנן את השעון לפני שיש שעון.
הוא לא יכול אומר, פשוט לחבר כל מיני גלגלים ולקוות
לתת לטוב. להם, תסתדרו בעצמכם, ובואו אני אחזור עוד 4 מיליארד שנה, נראה מה תעשו, כן? אז הרעיון הזה של אל בורא, של תבונה בוראת, הוא רעיון של סדר מוכתב מראש, ולא סתם, הרבה פעמים ממשילים את זה לשען, יש שען, אין שען, השען יודע מה הוא עושה, השען עיוור, כן? כי הדימוי שאנשים מדברים עליו מהמאה ה-17 זה המכונה, זה מין שעון, והעולם הוא כמו מכונה. אז זה כמו מין שעון, יש איזה שען שכיוון את העולם מראש, נתן לו איזה בעיטה שהתחיל לזוז, ומאז הוא הולך לפי החוקים שלו, כמו ששעון הולך, כן? שען לא צריך קודם להזיז, להחזיק את הגלגלים שהם יזוזו, ושהשעון יראה את השעה. אז זה המושג של סדר מוכתב מבחוץ, וזה מושג שהוא היררכי, זה מושג של תכנון ושליטה מדעיים, כן, אני מכין את התוכנית של המלחמה לפני שאני יוצא למלחמה, אני תוכנית, תוכנית עסקית לפני שאני יוצא לשוק, כן, נכון? זאת אומרת, קודם תוכנית ואז מגשימים אותה. זה סדר מוכתב.
וזה לעומת, בעצם התפיסה היהודית, אפשר לומר גם הנוצרית.
יהודית שהופכת להיות נוצרית, שהופכת להיות מכניסטית, ושעד היום מציגים אותה מהצד של מחזירים בתשובה, כן? אם יש סדר בעולם, מישהו היה מוכרח. לעשות את הסדר. לעומת זאת, במיתוס היווני יש משהו אחר. כי במיתוס היווני יש יצירה של סדר מתוך כאוס, אבל היא נוצרת בצורה ספונטנית. אין אל מבחוץ שמכתיב, אלא הכאוס עצמו יולד מתוכו. התהום יולד איזה יצורים שבהתחלה הם נורא פראיים ואלימים והמון על, כן, מיניות ואלימות ואוכלים את הילדים ומסרסים את האבא וכן. דברים כאלה וכל מיני טיטנים משונים, אבל לאט לאט מתוך המעשה האלימות האלה, לאט לאט נוצר הסדר, לאט לאט הדור הבא הוא כבר קצת יותר נורמלי, ואז יש את הדור של העולים האולימפיים, שגם הם די פסיכים הרבה פעמים, הסיפורים של, אבל כבר לא כמו הדורות הראשונים, זאת אומרת, יש איזו יצירה הדרגתית, כלומר, הסדר פה הוא מתהווה, הוא צומח מתוך המערכת, הוא לא מוכתב מבחוץ. והיום, כשאנחנו מדברים על אבולוציה, זה בדיוק הרעיון, כי זאת אומרת, העולם מתחיל במין מרק של אטומים, מולקולות וזה, ולאט לאט יש הצטרפות, יש ריאקציות כימיות, יש ריאקציות שמייצות את עצמן, ואז יש ברירה טבעית, ואחרי 4 מיליארד שנה יש לך ג'ירפה, יש לך בן אדם, יש לך פיל, דברים כאלה, אבל זה בא מתוך עצמו.
אבל גם פה אי אפשר שלא לשאול את השאלה, אבל מי יצר את החיבור הראשון? מי יצר את החיבור השני? איך זה קרה? האם זה היה אקראי? האם זה קורה אחראית?
כן, אנחנו נראה בהמשך שהיום אנשים מדברים גם על סדר מתהווה. כלומר, קחי אנשים, תזרקי אותם יחד, כן? נניח, הם התחילו ליצור ביניהם קהילה, הם התחילו ליצור איזה חוקים משלהם, הם התחילו ליצור פתאום רוח של קבוצה, כן, אנחנו מולהם, אלה שבחוץ. זאת אומרת, תזרקי נמלים, כן? להסתובב והם יצרו לבד שביל, בלי שיהיה מישהו שיבוא ויתכנן את השביל מראש. כלומר, היום אנחנו מתחילים להסתכל על הדרך שבה מערכות יכולות לארגן את עצמם. איך את נותנת להם מחשבים את האפשרות לתקשר ביניהם, פתאום נוצר לך דבר כמו רשת האינטרנט. כן? אף אחד לא תכנן את זה. אז הרעיון הוא של סדר שיכול להתעבוד, ואנשים באמת מחברים את זה עם תורת האבולוציה. ורק כדי לסגור את העניין הדתי, אחד ההוגים המעניינים בשנים, במאה האחרונה, כן? זה באמצע המאה ה-20, הוגה צרפתי, תיאולוג ישועי בשם פייר טייר דה שרדן, שהוא מיוחד בזה שהוא, למרות שהוא קתולי, איש דת, הוא היה מאמין גדול בתורת האבולוציה, ולדעתו תורת האבולוציה הייתה בדיוק ההוכחה לקיום האל, כי בקתוליות, כמו ביהדות, את יוכל לפרש את התנך בצורה מטאפורית, כמשל. לא צריכה להגיד, שישה ימים זה חייב להיות שישה ימים כמו פרוטסטנטים בארצות הברית, שהם באמת נתקעים זה. ואז את יכולה להגיד, בעצם, כמובן מה שתיאר דה שרדן אומר, אלוהים יוצר את החומר עם יכולת התארגנות. זאת אומרת, זה מה אלוהים עשה, איכשהו שהוא עשה, שיהיה מולקולות פחמן עם 4 קשרים ומימן, ובדיוק דבר כזה שיכול להתחבר בצורות מספיק מורכבות, לייצר את הצורות האלה, ואז הוא נותן לעולם למצוא את הסדר משלו, זאת אומרת, סדר מתהווה, אבל בסופו של דבר, הסדר המתהווה חוזר ומגלה את התודעה של האל, ובזה בעצם נגמרת הבריאה, העולם החומרי, כך עושה איזה סיבוב בתוך הכאוס, וחוזר לתודעת האל, והוא היה די משיחי בעניין הזה, ויש אנשים היום שאומרים שבעצם רשת האינטרנט מגשימה את החזון של תייר דה שרדן, כי בעצם מה שקרה זה שכל הפלנטה פתאום מחוברת ברשת תקשורת אחת. ואז אנשים מתחילים לשאול, רגע, אז מה זה אומר? כן, אם אנחנו באמת עוברים פה איזה פאזה בתרבות האנושית, באבולוציה אולי של החיים, שאלות רציניות שאנחנו נדבר עליהן, וכמובן לא בהכרח נמצא תשובות.
אז בכל הדברים האלה אנחנו נעסוק בכל שמונת הפרקים של הסדרה. אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, עם דוקטור יואב בן דוב. אנחנו הזכרנו ככה את ההבדל בתפיסות בין המיתולוגיה היוונית למיתולוגיה היהודית-נוצרית, ועדיין אלו הן שתי תפיסות מערביות. אבל איך נתפס הסדר והכאוס בתרבויות אחרות רחוקות יותר?
כמובן שבגלל שדבר כזה כמו סדר ואי סדר זה דבר, זה משהו כל כך בסיסי, והמוטיב הזה של התהום הקדומה, אולי זה הרחם, כן, זה משהו כל כך אנושי, אז זה מופיע בצורות כאלה ואחרות בתרבויות שונות, אבל כל אחד באמת נותן תשובות שונות. בתרבות ההודית אין לנו אל שהוא חיצוני לעולם, זאת אומרת כל התהליכים פנימיים ברמה כזאת או אחרת, כי יש מעגלים של כל אחד הוא מעל אחרים, אבל תמיד יש מישהו מעליך. ומה שקורה הוא שיש תנודה בין סדר וכאוס. יש מוטיב אחד שהוא מוטיב שגם אנחנו מוצאים אותו ביהדות ובתרבות ובמדע של המאה ה-19, מוטיב של סדר שהולך ומתקלקל. הנה, העולם הוא כמו איזה נחל שהיה נקי כשהוא יצא, היום, כשאנחנו מגיעים היום, זה כבר מזוהם כמו הגנגס בוורנסי או משהו כזה.
הולך ופוחת הדור.
הולך ופוחת הדור, ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, תור הזהב שהיה פעם ולאט לאט נשחד, זאת אומרת, העולם הולך, נברא טהור, הולך ומתקלקל, זאת אומרת איזה מושג של ירידת הסדר, שזה מושג שאנשים מצאו גם במדע במאה ה-19 וגם בתרבות באותה תקופה, כן, קץ המערב, דקדנס, הכל הולך לאבדון. גם היום יש כמובן סוג של פסימיזם כזה. וזה לא חד פעמי מה שקורה בהודו, אלא כשהעולם באמת נהיה בלגן בצורה בלתי נסבלת, האל, אחד האלים, כן, נניח קלקי, הגלגול העשירי של וישנו, יבוא ויהרוס את העולם, וזה יסיים איזושהי פאזה, אבל הפאזה הבאה, כן, ויש המון סקלות של זה, אבל הסקלה הרצינית, כן, העולם מתקיים נניח כמה מיליארדי שנים, ואז הוא נהרס, ואז יש לילה. והלילה נמשך עוד כמה מיליארדי שנים, והלילה הזה הוא בלגן גמור, הוא כאוס, הוא טוב ובוא. יש ים נצחי, והאל וישנו, שזה ששומר על הסדר בעולם, הוא אל הסדר, כן, בעצם, כן. אז הוא ישן שם על איזה נחש עם אינסוף גלגולים, ואז אחרי 24 מיליארד שנה, משהו כזה, זאת אומרת, הרבה זמן, פתאום צומח איזה פרח לוטוס מהטבור של וישנו, ומשם יוצא ברמה אל הבורא, ואז הוא בורא את העולם מחדש. כלומר, סדר וכאוס נתפסים כשני דברים משלימים, וכל פעם שהסדר מופיע, אז הוא הולך והופך להיות כאוס, ואז הכאוס שולט בלילה, נכון? ואז פתאום צומח אותו הפרח הלוטוס מהטבור של וישנו, נכון? פתאום הסדר צומח מחדש, והעולם מתחיל מחדש.
זאת אומרת, אף אחד מהם בפני עצמו הוא לא אינסופי, הם תמיד מתחלפים.
בדיוק, תמיד בהודו, כל דבר שאתה יכול לדבר עליו, ואתה יכול להמשיג אותו, תמיד הוא יחסי. ולכן הדבר הזה של המחזורים האינסופיים, שאולי מבחינת מחזורים, אנחנו לא, מה אנחנו יודעים היום, אבל מבחינת הסקלות, זה שמדברים על בריאה והכחדה של העולם בסקלות של עשרות מיליארדי שנים, זה כמובן הרבה יותר דומה לתמונת העולם המדעית שלנו היום, מאשר אותם 5,000 שנה מבריאה ועד, נניח, השיבה של ישו או ביאת המשיח שיש בהערכות המערביות.
אבל מה זה אומר מבחינת תפיסת העולם של האדם שחי או שמאמין בגישה הזאת? הרי זה בהכרח אומר לו שאין סיכוי. זאת אומרת, למה בכלל לשאוף לנסות לעשות משהו טוב, אם מהרגע שאני נולדת מצבי יכול רק להיות גרוע יותר?
זה יותר בעניין הקוסמי. החיים שלך את יכולה להשתפר, כן? יש פחות את העניין של התיקון דרך יוגה, מדיטציה, דברים כאלה, אבל באמת באופן בסיסי את יכולה להגיד מתישהו זה נמאס, זה, כן? זה סמסרה, זה גלגל הלידה והמוות, ואז יש כל מיני שיטות לצאת מזה, שזה במשך כך הרבה מאוד גלגולים לעשות מדיטציה ולעשות, כן? דברים טובים או משהו כזה, ואז את יוצאת, מגיעה לגאולה, אבל הגאולה היא פחות מעניינת, הרי בסוף הרבה יותר מעניין מה שקורה עד הגאולה, ועד אז יש את המשחק הזה, שהוא קצת באמת משהו ילדותי משחקי, בין סדר וכאוס, בלי שאחד מהם יהיה הרציני. עכשיו, אם את מדברת במערב, בעיקר מימי הביניים, אז פה זה כבר הופך להיות משהו ממש מאיים. הסדר הוא הטוב, אלוהים, כאוס זה השטן. להחזיר את העולם לתוהו ובוהו זה מה שהשטן רוצה, להרבב דברים. ובאמת, איך השטן מופיע? הוא מופיע דרך כל מיני מפלצות, דומיניות, כן? שבירת גדרות של המוסר. זאת אומרת, שבירה של הסדר ומין התערבבות, מפלצות שהם חצי בן אדם, חצי חיה, נכון? זה היצורים, זה השדים, היצורים של
כל
השטן.
כל מה שהוא גם וגם, או שהוא לא בדיוק, בדיוק דבר מובן.
בדיוק, שאין בו סדר, שהוא מערבב, והוא מעמידים למשפט בימי הביניים תרנגול שהטיל ביצה. בדיוק בי הדבר הזה, זאת אומרת, זה מערבב את את הקטגוריות, וזה יוצר כאוס במקום סדר שאומר, כן, זכר זה זכר, נקבה זה נקבה, וכל אחד יש לו את החוקים שלו. אבל פה גם מעניין להשוות גם שוב ההודים, שיש שם האלים שהם מטבעם כאוטים, אותו אל ששומר על הסדר, הסדר כולל בתוכו גם את זה שיום אחד אתה צריך לבוא ולהרוס את העולם ולהחזיר אותו לתוהו ובוהו. כי זה חלק מהאיזון, ועוד יותר חזק הדבר הזה אצל הסינים, כמובן. כי אצל הסינים יש שני עקרונות, האין והיאנג. האין, שהוא עיקרון הנשי, הפסיבי, האפל, כן, הצד המוצל של ההר, אז אפשר להגיד שהוא באמת כאוטי, כי הוא יותר חסר צורה, הוא יותר, כן, היולי, הוא יותר דומה לתהום הקדומה. והיאנג, שהוא האלמנט הזכרי, האקטיבי, המובחן יותר, זה שהוא הצד המואר של ההר, אז זה הצד של הסדר. עכשיו, בסין זה לא שאחד הוא טוב ואחד הוא רע.
בניגוד להודו, ששם אנחנו כן, שאולי אני יכולה לראות את המשותף במובן של המחזוריות, אבל יש גם את המשותף בתפיסה ההודית לתפיסה המערבית, בכך שיש יותר טוב ויש יותר רע.
יכול להיות, תשמעי, גם את בסך הכל רוצה, למרות שאת יודעת שצריך גם שיהיה בלגן בעולם, את לא רוצה לא היום, נכון? ואם אפשר גם לא מחר ולא בשבוע הבא. נכון? ואולי את אוהבת את הקיץ, אבל את יודעת שגם יש חורף, וזה יהיה היום ונורא אם לא יהיה חורף. זאת אומרת, יש איזו הכרה ששני האלמנטים הם חשובים, וחלק מהאלים שעושים להם פולחן, למשל קלי, האלה השחורה, היא אלה הרסנית, כן, מאיימת עם גולגלות תלויות עליה, עם לשון ככה אדומה, כן, גם חושנית וגם מאיימת. אז אפשר לראות שיש גם פולחן של אלים ושדים שהם כאוטים, ויש כל העניין הזה גם של הלא זה ולא זה, זאת אומרת להרבב זהויות, אלים שהם גם גבר וגם אישה, ובעצם זה לא זה ולא זה. אז הם יותר אוהבים את הניגודים. בסין, את רואה את זה ממש כהבחנה שכל דבר מחייב את הניגוד שלו. כשיש סדר יותר מדי, זה מכיל בתוכו כבר את האלמנט של הכאוס, הכאוס חייב לעלות, ואז כשהכאוס מגיע יותר מדי, אז הסדר חייב לעלות וחוזר חלילה, וכל תנועה יש בתה תנועת הניגוד. עכשיו, זה נורא מעניין, כי היום אנחנו מבינים שהתנועת היא בין סדר וכאוס, היא משהו שהוא כנראה חיוני, זה המקום של החיים. בניגוד לימי הביניים, או לתפיסה המכניסטית המודרנית, שאומרת סדר זה טוב, חיים זה סדר, כן? כאוס זה בלגן, מוות. היום אנחנו מבינים שזה יותר מסובך. מה זה סדר? סדר זה כמו גביש. הנה, כל אטום נמצא במקום שלו. אז תחשבי על יהלום, זה נפלא, זה מבריק, זה נוצץ, זה קשה, כן, זה
מאוד יקר, יפה,
כן, כן. ידידה טובה, טוב ביותר של האישה, אבל אין שם חיים. כי הכל שם כפו, אין מקום לזוז. זאת אומרת, ברגע שיש יותר מדי סדר, אין מקום לחיים כי אין גמישות.
אין שום מקום שום יצירה. אפשרות לשינוי, להתחדשות.
אין יצירתיות, בדיוק. והכאוס לעומת זאת זה כמו עשן. אז עשן הוא כאן מתפזר, את יוצרת איזה מבנה כמו טבעת, כן? אז זה מרסיקה איזה חצי דקה ומתפזרת. אז זה הכאוס המוחלט, הכל מעורבב. בעשן אין משמעות לשום דבר. את יכולה להגיד שגם כאן אין חיים, כי ברגע שיווצרו איזשהם חיים, ברגע שיווצר תרים, היא תכף תתפרק. אז איפה נמצאים החיים? החיים נמצאים בין לבין. הם לא כמו גביש, אבל הם גם לא כמו אשן. הם משהו באמצע. אז אם את הולכת קרוב לשמש, למשל, הכל רותח, כאוס מוחלט, נכון, הכל סוער ומבעבע, אין חיים. את הולכת לכל כוכבים רחוקים, נניח אורנוס, בסדר? קר נורא, אין אור שמש, הכל כפו, כבישים, נכון? הכל עומד במקום, אין חיים, נכון? איפה יש חיים? פה, בבלגן, בין סדר וכאוס. וההבנה הזאת היא הבנה שיש לנו היום במדע, מתחילה להיות לנו בתרבות, ועדיין הרבה מאוד אנשים לא מפנימים אותה לגבי עצמם, הם משוכנעים שמה שהם רוצים בחיים זה סדר. או אדם מטבעו דורש סדר ודאות, אבל אני שואל אתם, תגידו, כן? אם אנחנו כך רוצים סדר, איך זה שכל פעם שאנחנו די מתקרבים לזה, אנחנו יוצאים הכל בשביל לפרק, נכון? כולם רואים שהם רוצים זוגיות יציבה, בסדר? כל החיות עושות, שהן זוגיות, הן עושות זוגיות יציבה, נכון? את לא רואה דרמות, כן? ככה הם, נכון? תראי איזה בלגן יש בחיים האנושיים, נכון? למה אף אחד... מה שאת לא רוצה, רוצה אהבה חופשית? לא, זה לא עובד. רוצה, בוא נוציא להורג נועפים? גם לא עובד, נכון? אז מה? בלגן, נשארנו מבלגן. יש סדר, נשארות התבניות, ויש את הבלגן, את השבירה שלהם. את יכולה לראות בתרבות, אין תרבות אנושית שהגיעה למצב יציב, נכון? שאין בה מהפכות, שאין בה איזה שהם תנועות, שאולי 200 שנה לא קורה שונה, ואז זה מתפוצץ באיזה פיצוץ אדיר, ופתאום הכל נפתח מחדש. זאת אומרת, משהו בנו, בבני אדם, כנראה דורש את מצד אחד את איזשהו סדר, כי אנחנו לא רוצים להיות לגמרי בלגן, מצד שני, יותר מדי סדר חונק אותנו. אז אנחנו מחפשים כל הזמן את האיזון, ואנחנו לא מוצאים אותו, כי זה משהו דינמי. אז מי שיש לו יותר מדי סדר ושגרה בחיים, מתי שהוא מרגיש חנוק, צריך, כן, לשבור, אז הוא ילך לעשות אקסטרים, ספורט אקסטרים בחופשה שלו, או שילך לכל מועדוני BDSM, כן, סדומזו, בשביל להוציא ככה את משהו, כן, כשהוא עובד בבית ספר, או בפקיד בדואר, או משהו כזה, לא יכול להוציא. זאת אומרת, אנשים מחפשים את הצד הקאוטי, והדבר הכי, שהוא הכי חזק, אתה שווי, אתה ראית בטח מלא סרטים כאלה. סרט מתחיל בעולם מושלם, מסודר. עולם שכן, איכשהו פתרו את כל הבעיות, הכל מתוכנן, יש איזה מחשב שקובע מה העבודה המתאימה שלך, שיבץ אותך בבית ספר המתאים, כן, כבר מגיל צעיר, מאיר אותך בשעה הקבועה.
נותן לך בדיוק את האוכל שאת אמורה לאכול, מלביש אותך בבגדים האידיאליים.
אוכל שטוב, הבגדים, וכולם מחייכים ושמחים ומאושרים, הולכים לעבודה בצד ימין, חוזרים בצד שמאל, הכל נפלא. סרט מתחיל, 2 דקות, 3 דקות, 5 דקות, כן? חושב שהסרט כבר מתחיל להיות נורא משעמם, כן? את לא יכולה לסבול את זה, נכון?
משהו נראה פה לא בסדר.
ומאוד מאוד תשמחי, שהסרט יתחיל סוף סוף. מה זה הסרט יתחיל סוף סוף? יופיע הווירוס או האנרכיסט או המשהו הזה שישבש את הסרט, את הסדר. אז שיש משהו יותר מדי סדר, מה בא לך? לבעוט בו, נכון? לעשות בלגן. כשיש יותר מדי בלגן, מה את רוצה? קצת סדר, קצת שקט, קצת משהו קבוע ויציב סוף סוף, ולא כל הזמן הבלגן. אז משהו בנו דורש את הדברים האלה, וכמו שאנחנו נראה בהמשך, זה דבר מאוד מעניין, מה שגילו שראשית כל מערכות דינמיות, שזה קבוצה מאוד מאוד גדולה, זה בני אדם, זה יצורים חיים, זה דברים בתרבות, בטכנולוגיה. מערכות כאלה איכשהו שואפות למצב של סף הכאוס. זאת אומרת, אם יש להם יותר מדי סדר, הן מפתחות איזה בלגן ושהוא נשבר. אם יש להם יותר מדי כאוס, הן מחפשות מעצמן. את התבניות, נוצרות תבניות יותר מסודרות.
ואתה מדבר על מערכות שהן ביולוגיות, או מערכות שמתוכננות על ידי האדם?
ביולוגיות, חברתיות, זה לא משנה, זה כל העניין. המדע החדש רואה את שוק הבורסה, שוק המניות בניו יורק, כחלק מהאבולוציה האנושית, בדיוק כמו המבות ופרפרים. כי גם כן, זה חלק מהמערכת, חלק מה שהאבולוציה יצרה. אז אנחנו קצת מתששים היום את ההבחנה בין טבעי ומלאכותי, שהמכניזם, הסדר המכני, בהרצאה הבאה, מאוד מאוד יכניס אותו. אבל יותר מזה, זאת אומרת, המערכות האלה, גם מערכות חברתיות, גם מערכות טכנולוגיות, כן? הם תמיד, גם מושבות חיידקים, זה דברים בהמון רמות, תמיד מחפשים את המקום הזה שבין סדר וכאוס, זה המקום שבו יש הכי הרבה יצירתיות, זאת אומרת, יצירה של מידע חדש, וזה מצב שבו יש התפתחות איטית, נניח עיר או אימפריה או בן אדם, כן? מתפתח שנים, נכון? ומתישהו ברגע מסוים, שהוא בלתי צפוי מראש ב, 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 ברמה הכללית, פתאום זה, זה, המערכת קורסת. היא מתפתחת לאט, היא קורסת מהר, היא לא חוזרת אחורה. וזאת תבנית שאת מוצאת אותה שוב ושוב בהמון מבנים כאלה, והיום אנחנו מתחילים להבין קצת יותר איך זה נוצר, למה זה ככה, כן? איך הדברים האלה קורים. המדע שמתעסק בזה, מדע שהתחיל עם מה שנקרא תורת הכאוס, שנדבר על זה כמובן, וגילה פתאום איזשהם צורות חדשות, גיאומטריה חדשה, אנחנו נדבר קצת על הצורות האלה, קוראים להם פרקטלים, כן, צורות שיש להם מורכבות אינסופית, נדבר קצת על הקשר בינם לבין תרבות הודית והמקדש ההודי, נראה קצת למיקרופון תמונות, אבל בסדר, כן?
ונוכל גם כזה, לעודד בדיוק. את מאזיני רשת א' להיכנס לאתר שלשם אולי נעלה חלק מהדברים
הללו. בדיוק, ואנחנו נראה גם איך בשנות ה-90 אנשים יצחו ללכת עם זה הלאה, עם כל מיני סימולציות, קראו לזה תורת המורכבות. ואז הם התחילו לעשות כל מיני סימולציות של איך שביל נמלים בנוי, ואיך להקת ציפורים, ואיך דגים מעבירים ביניהם את המידע, בשביל שכל הלהקה תפנה בבת אחת. והתחילו לחשוב על כל מיני מודלים כאלה, מה זה, איך לייצר חיים, איך לחכות את האבולוציה, כמו זה artificial life, איך לחכות את מבנה המוח ולייצר מערכות שיעבדו בצורה על עקרונות דומים מבחינת המבנה. וזה דברים שהתפתחו בשנות ה-80 וה-90, היו להם כל מיסויים גם בתחום הכלכלה, שוק המניות, ואת האנשים התחילו לקחת זה להמון מקומות מאוד מעניינים, ואז בשנות ה-90 המאוחרות, זה התחיל לבוא גם מכיוון אחר, אנשים התחילו, שבאו ממתמטיקה, וכבר המחשבים היו מספיק מתקדמים, התחילו לעשות כל מיני גרפים, ומתוך זה, מתורת הגרפיה המתמטית, צמח מה שנקרא היום מדע הרשתות, שבו אפשר לראות לא רק שהדברים האלה קורים, אלא גם ממש אפשר לעקוב איך הדברים האלה קורים מתוך אינטראקציה בין מרכיבים, כי מתברר שתמיד הדבר החשוב הוא שיש לך מרכיבים, הרבה, ואינטראקציה ביניהם. ואז הסדר מתהווה. זאת אומרת, יש לך מולקולות, הן יוצרות עברונים, והעברונים יוצרים תאים, והתאים מתישהו, אולי תיקח מיליארד שנה, ייצרו... יצורים, ואז רקמות, והיצורים האלה גם כן יתחילו לייצר מבנים, כן? בהתחלה איזה מין משפחה, או, כן? או קהילה, או שבט, או כפר, או מדינה, או אימפריה, או פלנטה, נכון? ואז מתישהו הפלנטה תפתח מוח, נכון? כמו שכל הדברים האלה, פשוט הרשתות האלה פתאום מפתחות איזה מערכת של ייצוג פנימי, ויכול שהפלנטה התחילו יצורים שהיו עשויים מסיליקון ובנו רשת תקשורת פלנטרית של מפחמן, ויכול שזה היה להפך, יצורים שעשויים על בסיס פחמן ויצרו רשת תקשורת של סיליקון, וזה בעצם הרמה הגבוהה ביותר של פיתוח סדר בפלנטה, ולאן זה מוליך? כמובן, מוליך בסוף שיש רשת תקשורת כלל עולמית, קוראים לה אינטרנט, יש לה פלנטה מוח, קוראים לו גוגל, נניח, כן, משהו כזה.
לפחות עכשיו.
נכון להיום, בסדר, נכון כן, השם המסחרי יכול להשתנות, אבל עצם הרעיון שפתאום יש מערכת שמייצגת את הרשת, ויחק מהרשת. כמו שהמוח שלך, הוא מייצג את הגוף, הוא ממפה את הגוף, כן, והוא חלק מהגוף. אז, וברגע שדבר כזה קורה, יש קפיצה ברמת המורכבות. כן? ברשת תא חי, פתאום יש לו גרעין, שהוא חלק מהתא, אבל הוא גם מייצג אינפורמציה על התא, דרך ה-DNA למשל, אז פתאום התא יכול לעשות הרבה דברים, הדברים הרבה יותר מורכבים.
אז בעצם אנחנו רצים עם התורות של הסדר ושל הכאוס, אנחנו רצים ממש מהמיקרוביולוגיה, ואולי מהעולם הפרימיטיבי הראשוני ביותר, עד למדע הבדיוני, לדברים שאנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו, שאנחנו לא יכולים לחזות אותם או לכתוב אותם.
נכון, ועד לדברים שבאמת מקבלים היום משמעות חדשה, כי כל הסיפור הזה של מחשבים, אינטרנט, רשתות, כן? פתאום את יכולה לעקוב אחרי הדברים האלה ברמה שלא יכולת קודם. כן? יש לך סרגל ומחוגת, עושה איתה את הגיאומטריה היוונית, בסדר? עושה איתה אסטרונומיה. יש לך מתישהו חשבון אנליטי, אז עושים איתו את ניוטון, כן? את הפיזיקה החדשה. אבל פתאום יש לך מחשב. פתאום את יכולה להפסיק לתחון נוסחאות, אלא להגיד, בוא נעשה סימולציה, בוא ניקח 2,000 איש, נעשה איזה מודל של הקשר ביניהם, ונראה מה קורה ביניהם. או, את יודעת מה? יותר טוב. בואי נעשה את זה בזמן אמיתי. בואי נסתכל, למשל, אנשים מחוברים ברשת חברתית, נניח נקרא לה פייסבוק לצורך העניין, ואת רוצה לדעת איך הם מתקשרים ביניהם, אבל את לא צריכה ללכת ולמדוד את זה מבחוץ. המערכת עצמה, במחשב עצמו, כבר רשום. בדיוק, את רק צריכה לדעת איך לסדר אותם. פתאום יש לך כלי מחקר חדש, שמאפשר לראות דברים חדשים, מושגים חדשים, ולפי דעתי, הדברים האלה, אנחנו רק מתחילים לגרד את קצה הקרחון שלהם. יש אנשים שטוענים שזה בעצם המדע של המאה ה-21. אם אני לא הייתי אומר, כן, תשמע, כל בלגן, הכל כאוס, אתה לא באמת יכול לדעת מה הולך לקרות, אבל אם אפשר להמר, אני הייתי מהמר די בכיוון שלהם.
דוקטור יואב בן דוב, לדברים האלה יש גם שימוש בעולם המדעי הכמעט מכניסטי, נאמר, כשאנחנו מתכננים חלליות, רכבים, מבנים, יש שימוש למשמעות של כאוס?
תראי, יש לנו היום כל מיני מערכות שהן מערכות שהן לומדות ומערכות של התארגנות עצמית. וכשאנחנו מדברים היום על מערכות רובוטיות, אז הרבה מאוד פעמים, את אומרת, במקום שנצטרך מראש לקבוע למכונה מה לעשות, המכונות יתקשרו ביניהן ויעבירו את המידע ביניהן והן יחליטו, כן? נניח, להק של מטוסים יכול, כן, עם איזה מזלטים, אז במקום שאת תצטרכי לתת את הפקודה לכל אחד, אז הם פתאום יכולים להתחיל, עם עיבוד מידע מספיק טוב, לחלק את המשימות ביניהם. כמו שעושות חיות, למשל, נכון? זה קורה באופן טבעי, מתוך התקשורת ביניהם. זה לא שמישהו בא ונותן, כן, כמו בארגון מודרני, כן, יש מנהל ואומר, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה. אבל חיות אין שם מישהו שאומר, אתה תעשה קרים. עוזרת, בחיות הן עושות איזושהי חלוקה מתוך התקשורת ביניהם. אז היום אנשים מתחילים לעבוד בכיוונים כאלה, וכמובן חלק גדול מאוד מהדברים של רשת האינטרנט זה סדר מתהווה. גוגל לא שולטת במה שיקרה בין המשתמשים שלה.
עדיין לא לצערה.
לא, היא גם לא תשלוט, כי היא גם לא מנסה לעשות את זה בצורה הזאת. היא מכניסה משהו, והיא רואה איך הרת מגיבה. ואם לא, אז הם מורידים, זה הרבה מוצאים חידושים, ואין להם מושג איך אנשים יגיבו. נכון? ומתישהו, או שאנשים מקבלים את זה ועושים עם זה משהו, ואז הם הולכים עם זה, או שהם מורידים את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא לתת לכאוס מקום, ואחד הדברים מאוד משמעותיים בגוגל, שבאמת קלטו את זה, גוגל חיים את זה. כי הם באמת, מההתחלה, קלטו את הרשת, אנחנו נדבר על זה הרבה, על ההיגיון הזה של גוגל, של לבדוק את הרשתיות, את החיבורים, ולא רק את הדברים עצמם. אבל אחד הדברים שהם עשו, זה חוק ה-80-20. שזה אומר שהעובדים של גוגל חייבים, או אומרים להם, כן? 80% לעבוד על פרויקטים שנותנים להם, אבל 20% מהזמן, תעשו מה שאתם רוצים. כאילו, יש לכם את הפסיליטיז, כן? לכו צחקו. כל רעיון מטורף שיש לכם, ואף אחד לא מודד את זה שבדיוק 80-20, זה הנחיה כללית, יכול להיות שפעם זה יהיה 20% מהיום שלך, ויכול להיות שפעם זה יהיה 20% מהשבוע שלך. אבל ממה שהם עשו בדיקה, זה היה ב-2005, הם מצאו ש-50% מההכרזות, של מוצרים חדשים, באו מאותם 20% של רעיונות קאוטיים. ואת זה ימצאו גם בצבא, לדעתי זה היה מיותר, כי אני זוכר, הייתי בצבא, אני זוכר שתמיד זה היה בלגן בצבא, אבל...
שאולי היה צריך לאמץ את החוק בצורתו הפוכה.
אני אומר, בסוף, אנחנו גם נדבר על זה קצת, כי צבא זה מערכת מאוד היררכית, עם פרוצדורות, עם תרגולות, נכון? מערכת מאוד מסודרת. מלחמה זה מצב נורא קאוטי. הכל קורה בצורה לא צפויה, והמון, אתה מדבר, זה אפקט פרפר, המון דברים קטנים שיש למשמעות מרחיקות לכת. לכן צבאות מאוד מתאימים לדברים אחרים חוץ ממלחמות. וזה הסיבה שיש כל כך הרבה בלגן למלחמות, שלא משהו שאתה יכול לתכנן, ושפרפר קטן וממזרי, כן, מין מישהו שלוחם בשיטות של גרילה, יכול עם מעט כוחות, יכול לשבש או לגרום קשיים גדולים למערכת הרבה יותר מסודרת כמו צבא. אז שוב, זה הסדר מול הכאוס, הצבא או המערכת, כן? היא עם המון סדר, עם המון פרוצדורות, הכל מסודר, הכל מחולק, נכון? שלושה חלקים לכל דבר, יש היררכיה, יש... לכל דבר יש את המקום שלו, ופתאום בא הפרפר הזה, הדבר, אין לו הרבה, מה יש לו, יש לו איזה רובה או כן, סכין יפנית, כמו שבין לאדן הפיל
את מגדלי התאומים.
מגדלי התאומים, נכון? 3,000 אנשים הכי עשירים בעולם. התחיל מלחמה עולמית, שעד היום אנחנו רואים את ה... עם סכין יפנית, נכון? וזה אפקט הפרפר, זה היכולת שלך לזהות את נקודות התורפה במערכת, ובצורה כזאת למנף את האמצעים הנורא צנועים שלך להשפעה נורא חזקה. ואנחנו נראה שזה הדבר שגם קורה בסין, בריפוי סיני, או אמניות לחימה סיניות, או אם את רוצה תרבות הסטארט-אפים מבוסס על זה. נכון? וברגע שאת מבינה שסדר זה לא הדבר הטוב שצריך ללכת אליו ולברוח מהכאוס, אז פתאום המון אפשרויות חדשות יש לך. פתאום בעזרת כאוס את יכולה להזיז דברים שאת לא יכולה לעשות אותם באמצעים רגילים.
אז אני השתכנעתי בינתיים לטובת הכאוס, אבל איך אתה מסביר את זה שבאמת הנטייה שלנו היא תמיד, או לפחות אולי הנטייה המערבית, התרבות שבה אנחנו חיים, היא כן לנהות אחרי הסדר, או לחשוב שזה מה שטוב?
פה אנחנו כבר הולכים למקום שאני מתעסק בו יותר בקלפי טארוט, בייעוץ לחיים אישיים של אנשים. כי מה שאני יכול להגיד, נכון, אנשים באים אליי, לפעמים אחרי הרצאות, אומרים, אבל טבע האדם שואף לסדר וקביעות וזה. באמת? ראשית כל, יש הבדל בין מה שאנחנו מספרים לעצמם שאנחנו רוצים, לבין מה שאנחנו רוצים באמת. שנית, צריך לזכור שמה שאנחנו מספרים לעצמנו הוא לא סיפור שלנו, הוא גם סיפור שאנחנו קולטים אותו מתרבות. אז נכון, מגיל מאוד צעיר, אומרנו שסדר זה טוב, וצדר את החדר, וצדר את ה... שלך סדר בראש, ו... תהיה מסודר ותהיה מבוגר, נכון? שזה הרבה מאוד...
תסדר את השולחן, תקפל
כן,
את הכביסה.
כן, אבל לא רק, תפסיק להיות ילדותי, נכון? כי ילדותי זה כאוס, זה לא צפוי, נכון? כי סדר זה צפוי, סדר אתה יודע בדיוק מה יהיה, כי הכל מסודר.
אז לכאורה אנחנו הולכים מהילדות הכאוטית אל המבוגר המסודר.
אל המבוגר, נכון, נכון, ולקח המון שנים עד שגדלתי ונהייתי מבוגר, והפסקתי להיות ילדותי, נכון? ואז פתאום הגיע עידן החדש, ואמרו, בוא, תשלם כסף, תלך לסדנה, כן, תישן על סלעים, תאכל מרק סירפדים, ונלמד אותך להוציא את הילד הפנימי שבך. מה הילד הפנימי? אתם יודעים כמה זמן לקח לי, כן, למצוא את המבוגר הפנימי, החיצוני שבי, להפנים אותו? נכון, עכשיו פתאום, לא, תוציא את הילד הפנימי. למה? כי פתאום אנחנו רוצים כאוס, פתאום אנחנו, כשיש לנו יותר מדי סדר, אז אנחנו רוצים את הכאוס. זה נכון בחיים האישיים, אנשים שיש להם יותר מדי שגרה, יותר מדי סדר בחיים, מתישהו או שיוצא מהקריזה פתאום והם נהיים רוצחים אלימים או משהו כזה, נכון? גם קורה לפעמים, אבל או שהם מוצאים מאהב או עושים איזה שטות כזאת או הולכים לאמר, לא יודע מה, אנשים זקוקים לריגוש ולסכנה ולכאוס, ברגע שיש להם יותר מדי עקביות. ואת יכולה לראות את זה גם בתרבות, תראי את המאה ה-19, שבאמת מגיעה לאיזה סדר עצום, נכון? הכל נהיה מסודר, האימפריה האנגלית, והטכנולוגיה, והמדע, ופתאום הכל, המדינה מארגנת הכל, נכון?
הכל מאוד ברור.
ואירופה הופכת להיות המדינה, הציוויליזציה הכי עשירה והכי חזקה שהייתה אי פעם, נכון? ומה הם עושים?
גורסים
מפוצצים לעצם את הצורה, נכון? כי הם לא יכולים לסבול את הסדר הזה, נכון? אז כן, אם את חיה באפריקה והכל הרוס והכל בבלגן, ואת לא יודעת מה תאכלים כן, מחר, או אפילו היום, אז בטח את היית רוצה משהו יותר קבוע ויציב, נכון? אם יש לך יותר מדי סדר, חיה בשוויץ, נכון? אז או שהם שם מתאבדים, או שהם נהיים מטורפים בכל מיני זה, או שהם נוסעים פתאום להודו או לאפריקה בשביל לחפש את הריגוש. זאת אומרת, גם שווייץ זה לא כזה דבר נפלא. ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים משהו באמצע בין מזרח למערב, בין ישן וחדש, בין סדר ובלגן. בקיצור, ישראל.
ומעניין שהאמצע הזה הוא לא איזו נקודת איזון סטטית, אלא דווקא התנועה.
בדיוק, כי זה לא יכול להיות סטטי, ברגע זה סטטי זה סדר, נכון? כמו במקסיקו, המפלגה המהפכנית הממוסדת, או בבורמה שפעם היה שוק שחור רשמי, נכון? אז מיד, מה יהיה מיד? מיד יהיה את השוק השחור הלא רשמי, כי ברגע שהכאוס, אנחנו גם רואים את זה, היה בשנות ה-90, היה מאוד פופולרי, וזה גם היום, יש לו השפעה חכים בי, עם התז, Temporary Autonomous Zone, כן? אזור אוטונומי זמני. והוא דיבר על כל מיני קהילות שהן קהילות חופשיות, כאילו מחוץ לסדר, כן? הוא דיבר על קהילות פיראטים למשל, כן? הוא דיבר על פיראטים במקור, אבל אתה יכול לחשוב על הפיראטים של האינטרנט, הפיראטים הטכנולוגיים, ההקרים, או הפיראטיות של ההיפים בשנות ה-60 וה-70. ומה שהוא אומר, כל דבר כזה הוא תמיד זמני. למה? כי או שזה מתפרק, כן? כמו הקומונות של שנות ה-70 שהתפרקו מהר מאוד, או שזה הופך להיות סדר במובן הישן, זאת אומרת, משתלב בתוך הסדר הקיים. אז איפה שהיה פעם ההיפים, הייט אשבורי בסן פרנסיסקו, אז היום יש שם חנויות מזכרות וסיורים מודרכים לתיירים שבאים לראות איך היו ההיפים. בסדר? זאת אומרת, אין מה לעשות. או שהסדר בולע את האיים האלה של הכאוס, או שהכאוס מתפרק.
משתלט.
אבל, ואז הפתרון שלו היה, הפתרון הוא תמיד זמני. ותמיד יהיה מקומות כאלה שהם בשוליים של הסדר הקיים, אבל הם תמיד יהיו זמניים. זאת אומרת, תמיד יצטרך למצוא אותם מחדש. כי ברגע שיש לך משהו שהוא כאוס מוכתב, זה כבר לא כאוס, נכון? זה סדר.
אז תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה לך, אפרת, ותודה למאזינים.
אנחנו בתוכנית הבאה נדבר יותר על התפיסה המכנית, ונקדיש לה את התוכנית. אני רוצה להודות גם לטכנאי השידור שלנו, דימה קרנצוב. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.